שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים לעסוק בעזרת השם בענייני מטבע שנפסל. ראינו אתמול מחלוקת בין האמוראים, האם מטבע שנפסל באופן גורף, בכל מקום, בכל מלכות, דינו כאילו נסדק, כלומר כאילו החפץ הניזוק, או שסוף כל סוף לא מדובר על שינוי בחפץ, אלא על שינוי חברתי, כלכלי, אולי אפילו מדיני ביחס אל המטבעות, אבל הגזלן עדיין יכול לומר במצב כזה, הרי שלך לפניך. זו הנקודה שבה סיימנו אתמול, אנחנו בגמרא בדף צדי זין עמוד א', ממש בשורה האחרונה בעמוד, וכאמור על הרקע של ההלכה הזאת של מטבע שנפסל, ממשיכה הגמרא ואומרת, איתמה, המלווה את חברו על המטבע, ונפסלה המטבע. כמו שאמרנו, המטבע לגמרי יוצא משימוש, מחליטים שבמדינה הזאת לא משתמשים יותר במטבעות הישנים, או יש פה איזשהו סוג של מטבע חוץ, שלא משתמשים, לא משתמשים בו בכלל, אבל בינתיים יש כאן שני אנשים שעשו עסקה, מלווה את חברו על המטבע, זה בעצם סוג מסוים של מחר, כלומר הוא נתן לו סחורה על החשבון, ואמר לו אתה צריך תוך חודש להעביר אליי 100 דולר. בינתיים החליטו שמפסיקים להשתמש כאן בדולרים, ולא מודדים יותר. לא משתמשים בהם יותר, זה מטבע לא רלוונטי. ובכן, המלווה את חברו על המטבע, ונפסלה המטבע. רב אמר, נותן לו מטבע יוצא באותה שעה. כמובן, הרי אם המטבע הזה, אותו מטבע שהם סיכמו עליו מלכתחילה, הוא מטבע שיצא משימוש, אז ברור שאי אפשר לשלם בו. אתה בעצם לא נותן שום תמורה. אתה קיבלת סחורה, קיבלת ממנו משהו, ואתה צריך לשלם על זה, ובעצם לפרוע את החוב, לפרוע את ההלוואה, ואתה לא יכול לפרוע את ההלוואה במשהו שהוא חסר ערך. ולכן אומר רב, ודאי צריך לתת לו את המטבע יוצא באותה שעה. שמואל לעומת זאת אמר, מאוד מחודש, דף צדי זין עמוד ב', יכול לומר לו, לך הוציאו במיישן. כלומר, אולי במלכות הזאת אמרו שאי אפשר יותר לשלם בדולרים, אז לך בבקשה למקום אחר, רחוק או קרוב, ושם אפשר לשלם בדולרים, תנסה לשלם שם. אמר רב נחמן, מסתברא מילתא דשמואל, דאיתלי אורחא למיזה למיישן, אבל איתלי אורחא לא. כלומר, רב נחמן בעצם נוקט עמדה במחלוקת בין רב ושמואל, ואומר, דעת רב הרבה יותר מסתברת. לומר, כמו שמואל, שבאמת המטבע הזה הוא בעצם חסר ערך, אתה חייב לי כסף, ובמקום לפרוע את החוב אתה נותן לי משהו שבעצם אני לא יכול לעשות אותו שום דבר, אתה אומר כן, אבל אם תיסע לצד השני של העולם, שם אתה תוכל להשתמש בזה. זה באמת לא כל כך הוגן. ולכן בא רב נחמן ואומר שכל מה ששמואל אמר, זה רק אם אותו אדם אכן מתכנן להגיע למיישן. ואז אתה אומר לו, מה אכפת לך? אני משלם לך במטבע שכרגע אין לך מה לעשות בו, אבל אתה עתיד לטוס לחוץ לארץ, ובחוץ לארץ כן משתמשים במטבע הזה. ואז על זה שמואל אומר, ושמת יכול לומר לו, לך הוציאו במיישן. אז זו אם כן המחלוקת בין רב לבין שמואל, ובביאור השיטתו של רב, שבאמת חובה לתת לו דווקא מהמטבע יוצא באותה שעה, כותב כאן רשי, דהה קיבל עליו לתת לו מטבע, והי לב מטבע הוא. וזו בדיוק ההגדרה העקרונית שדיברנו גם אתמול, הזכרנו מקודם, שמטבע שנפסל ממש השתנה החפצה שלו. הוא כבר לא מטבע יותר. כי אם לא משתמשים במטבע הזה, אז מה הופך אותו להיות מטבע? כך דעתו של רב. וכאמור, מסתבר שגם שמואל לא חולק על זה עקרונית. אלא ששמואל סבור שאם ניתן לעשות שימוש כלשהו במטבע, לפחות במדינת הים, אז אי אפשר לומר שזה לא אותו החפץ. שזה חפץ אחר שהוא לא מטבע. ולכן ההסכם שלהם במקומו עומד יכול לשלם לו במטבע שכאן הוא נפסל אבל אפשר להוציא אותו במקום אחר. שוב, רב סבור שאם המטבע נפסל כאן, אומר רשי, והי לב מטבע. אגב, רשי מוסיף ומדגיש, ודווקא הלוואו פרקמטיה, אבל הלוואו מעות את שהלוואו משלם. ולכאורה זה ברור, אם אני נתתי לך סחורה, ובעד הסחורה הזאת אתה צריך לשלם לי כסף, אז לא משנה לי, נכון, סיכמנו שתיתן לי 100 דולר, אבל בינתיים הדולר כבר יצא משימוש, אי אפשר לשלם בכסף הזה, אז ברור שאתה צריך לתת לי שווי אחר. אבל אומר רשי, אם הלווה הוא מעות, כלומר מי שהלווה לחברו 100 דולר, צריך להחזיר לו 100 דולר. טוב, אם בינתיים כבר הדולר יצא משימוש, אבל אני מחזיר בדיוק את מה שלקחתי. אם היה פרקמטיה, אז בעצם הוא צריך לשלם את שוויה, ואם המטבע בינתיים נפסל, אז הוא לא נתן לו שום שווי. אבל אם לא מדובר על פרקמטיה אלא על כסף ממש, אז את אותו מטבע שהוא לקח, זה המטבע שהוא גם מחזיר. כך אומר רשי, אני קורא שוב, ודווקא הלוואו פרקמטיה, אבל הלוואו מעות, עד שהלוואו משלם לו. אמנם מה שברור לרשי בכלל בכלל לא ברור לתוספות, שכן, סוף כל סוף, גם מי שהלווה לחברו מעות, בוודאי יתכוון שהוא אחר כך יקבל מעות שהוא יכול להשתמש מהן. ואם אני הלוויתי לו 100 דולר, אבל בינתיים הדולר יצא משימוש, אז מה ההיגיון שיחזיר לי 100 דולר? והתוספות הארוך מאוד כאן שמתחיל דף צדי זין עמוד א' עובר לדף צדי זין עמוד ב', התוספות בעצם מציעים חילוקים בין מצבים שונים בהקשר הזה. כלומר, לפעמים ברור שמתייחסים אל המטבע כאל סחורה גרידה, ולכן מה שנתן הוא מה שיחזיר, אפילו אם המטבע איבד מערכו. אבל יש מצבים שבהם אני לא מתייחס למטבע כאל סחורה, אלא אני מתייחס למטבע כאל שווי מסוים, כאל ערך מסוים. ואז אני נתתי לך שווה ערך לכך וכך, ואתה נדרש להחזיר באותו במטבע היוצא, כלומר במשהו שהוא בעל שווי. עכשיו, כמו שהתוספות כאן מדגישים, הדבר הזה קשור לתפיסת מלווה להוצאה ניתנה. כלומר, כאשר מישהו הלווה כסף לחברו, אז בעצם הוא מחזיק רק בשיעבוד תיאורטי, בשיעבוד מופשט, לקבל את אותו ערך שהוא נתן. הוא לא מצפה לקבל את המעות עצמה. הוא נתן לחברו שטר של 100 דולר. הוא לא מצפה לקבל את השטר הזה. מלווה להוצאה ניתנה. יש כאן חוב תיאורטי. חוב תיאורטי על מה? אומרים תוספות, חוב תיאורטי על השווי. ולא על המטבעות עצמה. ובכן, אם הלווה הוא פרקמטיה, אומר רב, שוודאי צריך להחזיר לו, כי מטבע יוצא עכשיו, ולא כמו המטבע המקורי שבינתיים נפסה. אבל תוספות אומרים שמצבים מסוימים, אפילו אם לא מדובר על פרקמטיה, אלא על הלוואה בלבד, עדיין צריך להחזיר לו את השווי שהוא נתן לו. ולכן, אם עכשיו המטבע נפסה, צריך לתת לו משהו שווה ערך להלוואה שהוא נתן. אז כאמור מדובר על נושא ארוך ומורכב, והתוספות כאן דנים בו בהרחבה, מי שרוצה מוזמן לעיין בפנים. על כל פנים, טען רב נחמן בביאור דעתו של שמואל, שמטבע שפסול פה אבל אפשר להשתמש בו במישן, הוא בכל זאת נחשב מטבע. ולכן אפשר להשתמש בו. ועל זה מקשה הגמרא מהלכות מעשר שני. איתיבי רבה לרב נחמן. אין מחללים על המעות שאינם יוצאות. כלומר, מי שרוצה לחלל מעשר שני על המעות, כדי לקחת את המעות הללו לירושלים, המעות הללו צריכים להיות מעות שימושיות. מעות שאפשר להשתמש מהן. לעומת זאת, מעות שאינם יוצאות, כלומר, מעות שאי אפשר ללכת ולקנות איתן במקולת, זה לא מעות. כיצד, אומרת התוספתא, היו לו מעות קוסביות, ירושלמיות, או של מלכים הראשונים, אין מחללים. מסביר רש"י, מעות קוסביות, מטבעות של בן קוזיבה. וירושלמיות הוו, המטבעות המפורסמים של המרד, שמזכירים את חירות ירושלים, את בית המקדש, כידוע המטבעות שיתרו הארכיאולוגים ממרד בר כוכבה, שימשו הרבה השראה למטבעות של מדינת ישראל, הדברים ארוכים, הדגישו שם מאוד את ירושלים, לא נאריך בזה כאן, אומנם רש"י מוסיף ואומר, לישנה אחרינה, קוסביות לא מלשון בן קוזיבה, לא בר כוכבה, אלא של כזיב, אבל רש"י אומר, אם ככה, אז זה לא בן קוזיבה, לא קוסביות ירושלמיות, כלומר, המטבעות של בן קוזיבה שמדגישות את ירושלים, אלא יש כאן שלושה סוגים. יש כאן מטבעות מכזיב, מטבעות ירושלמיות, או מטבעות של מלכים הראשונים. ככה או ככה, ארכיאולוגיה זה תחום מרתק, ולחקור מטבעות עתיקים שמצאנו בכל מיני מקומות זה נפלא, אבל אי אפשר לחלל בזה מעשר שני. מעשר שני אתה יכול לחלל במטבע שימושי, במטבע שאפשר להוציא ממקום למקום, ולא במטבעות ארכיאולוגיות של בר כוכבה. מדייקת הגמרא ואומרת, של אחרונים, כלומר, כתוב בתוספת המטבעות של מלכים הראשונים, כל מיני מטבעות עתיקות, בזה הם מחללים. של אחרונים, דומיה דראשונים, מחללים. כלומר, אם יש יחיטימצי כזה, של מטבעות שכרגע אינם יוצאים כאן, אבל בכל זאת יש להם שימוש במקום אחר, שזה אחרונים דומיה דראשונים, כלומר, הם קצת כמו מטבעות הראשונים, שכרגע כאן אי אפשר להשתמש בהם, אבל מצד שני, סוף כל סוף הם מטבעות אחרונים. הם כן מטבעות שלפחות במקום אחר בעולם אפשר להשתמש בהם. ומשמע מן התוספתא שבאמת אפשר לחלל בהם, ואין כאן בעיה. אבל אתה אמרת רב נחמן, שמטבע שפסלת הוא מלכות, רק אם הוא יוצא במישן, רק אם יש מקום אחר שאפשר להשתמש בו, רק אז, ורק אם אתה עתיד ללכת למישן, רק אז המטבע הזה נחשב מטבע. אבל כאן משמע שאחרונים דומיה דראשונים, כלומר מטבע של אחרונים, לא איזה מטבע עתיק, אבל מטבע שעכשיו, בפוליטיקה של ההווה, החליטו לפסול אותו, אפשר לחלל בו. אמר ליחד, מה יסקינן? כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. כלומר, המלכות כאן אמרה שיש מגבלות על סחורה במטבע חוץ, אי אפשר לשלם בדולר, אפשר לשלם רק ביורו, אבל המלכויות לא מקפידות זו על זו. כלומר, אתה יכול לקחת את הדולר הזה לארץ אחרת ולהשתמש בו. ואז אין בעיה לחלל עליו פירות מעשר שני, כי סוף כל סוף הוא מטבע. נכון, אי אפשר להשתמש בו במדינה הזו, אפשר להשתמש בו במדינה אחרת. שואלת הגמרא, אלא כי אמר שמואל, כשמלכויות מקפידות זו על זו? כלומר, כששמואל אמר, לך הוציאו במישן, דווקא אם יש לו אורחה למיזה למישן, האם הכוונה שהמלכויות מקפידות זו על זו? אם ככה, איך היא מעצימם תליו? הרי סוף כל סוף, אם הוא לא יכול לקחת את זה למקום אחר, אז המטבע הזה שוב חוזר להיות חסר ערך, ולכן שמואל בהכרח צריך לומר כמו רב. עונה הגמרא, דמם תהילה על ידי הדחק, דלא בחשי, וימשכחי קפדי. כלומר, באמת יש מגבלות כאלה ואחרות של מדינה כזאת או אחרת על מסחר במטבע חוץ, אבל הבדיקות במכס לא עד כדי כך קפדניות. ולכן מצד אחד המטבע כאן, כרגע כאן ועכשיו המטבע נפסל, מצד שני אפשר לקחת אותו לארץ אחרת, יעשו לך קצת פרצוף במכס, יכול להיות שיצטרך אפילו לעשות איזה פוילישתי קטן במכס, אבל תסתדר, תסתדר. זה לא בחשי, כלומר לא עד כדי כך בודקים. אבל אם משכחי, קפדי, כלומר אם ימצאו אצלך מטבע חוץ, יקפידו עליך במכס. אבל לא עד כדי כך יבדקו אותך. ולכן, אם באמת מלכויות אינן מקפידות זו על זו, אז לכתחילה, כמו שמפורש בתוספתא, אפשר לפדות באחרונים דומיה דראשונים, כלומר אפשר לחלל מעשר שני במעות שנפסלו כאן, כי אפשר להשתמש בהם במלכות אחרת, מלכויות לא מקפידות זו על זו. שמואל, שאומר שאתה יכול לשלם במטבע שנפסל, דווקא אם יש לך אורחה למיזה למישה, זה במקום שבו אפשר להשתמש במטבע במקום אחר, אבל זה כבר פחות פשוט. זה פחות שימושי, כי יש מגבלות מסוימות, אבל אם לא יתפסו אותך, לא יתפסו אותך. עכשיו, כל הדיון הזה באמת, לצדק, אין לי הרבה מה להוסיף, כי השאלה ביסודה היא שאלה פרקטית. האם טכנית אפשר יהיה ליטול את אותם מעות עד מישן, בשלום ובבטחה, ולעבור את כל הבידוקים במחס, או לא? וזה מה שקובע, האם המעות הללו נחשבים או לא נחשבים כמעות. אז רק הערה אחת, ותחזור עוד פעמיים בהמשך הסוגיה שלנו, לגבי עצם הצורך לפדות מעשר שני דווקא במטבעות ברי שימוש, בפשטות, אם זו מטבע שלא יוצא, שאינו יוצא בסחורה, כלומר, אם זה מטבע שאי אפשר להשתמש בו, אז הוא בכלל לא מטבע. כמו שהדגשנו מקודם בלשונו של רשי, מטבע שנפסל הוא לא מטבע, זה שינוי בחפצה, ולכן ברור שלא מחללים בו מעשר שני. אמנם הראשונים כאן מצאנו ניסוחים שונים לנקודה הזאת, אז למה לא מחללים מעשר שני? רשי כאן לפנינו כותב, על מעות שאין יוצאות כלל בירושלים, דלב כסף צורה קרינה בי. אז מהלשון הזאת של רשי באמת משמע כמו שאמרנו, שהבעיה כאן היא בעיה בחפצה. יש בעיה בצורה על המטבע, כלומר הוא לא מטבע. אלא שבהמשך הסוגיה, בקטע שנראה מיד לגבי בבל וארץ ישראל, רשי מסביר דבעינן מצוי בידך וליקה. וזאת הגדרה שנראה עוד מעט בגמרא בדף צדיק ח' עמוד א'. כלומר, הבעיה זו לא שזה לא מטבע, אלא שמטבע שהוא לא שימושי, אז לא נחשב כמצוי בידיך. לשונו של הרמב״ם, פרק ד' מלכות מעשר שני, גם כן קצת שונה, וכותב שם הרמב״ם, אין פודים במטבע שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום שנאמר, ונתת הכסף בכל אשר תהווה נפשך, עד שיהיה ראוי להוצאה. כללו של דבר, צריך מטבע בחפצה, כלומר מה שלא מטבע אי אפשר לחלל עליו מעשר שני, אבל לא פחות מזה, צריך שהמטבע יהיה שימושי, צריך שיהיה בידיך, צריך שיהיה ראוי להוצאה, כלומר כמה וכמה דרישות, כדי שאפשר יהיה לחלל מעות מעשר שני. ובכן ממשיכה הגמרא בענייני מעשר שני ואומרת, אשמה, אין מחללים על מעות של כאן והן בבבל, ושל בבל והן כאן. לעומת זאת, של בבל והן בבבל, מחללים. כלומר, לא מחללים על מעות של כאן כאשר הן בבבל, כלומר על מעות שמשתמשים בהן בארץ ישראל, אבל לא מקבלים אותן בבבל. ולכן אדם שעומד בבבל אומר, אני עכשיו יחלל את הפירות מעשר שני שיש לי על כסף של ארץ ישראל, כי אני בכל מקרה הולך לארץ ישראל. לא, זה לא מועיל. ואותו דבר, לא במעות של בבל והן כאן. כלומר, יש לאדם בארץ ישראל מעות בבליות, והוא אומר, אני אחלל מעשר שני על מעות של בבל. לא, זה לא תופס. אלא, צריך לחלל מעות מעשר שני על מעות של בבל, כשהן בבבל ומחללים. אומרת הגמרא קטן מיד, אין מחללים על מעות שהן כאן והן בבבל. למה? אף על גב דסופו למייסק להת. אמרי, למה אדם יעשה דבר כזה? יחלל על מעות של כאן, כלומר על מעות ארץ ישראל, כאשר הוא נמצא בבבל. כי הוא אומר, זה מאוד הגיוני. אני עכשיו פודה את המעשר שני שלי על כסף, חבל לי לפדות את זה על כסף בבלי. אני אפדה אותו על כסף ארץ ישראלי, כי בכל מקרה הכסף הזה צריך לעלות לארץ ישראל. ובכל זאת אתה רואה בפירוש שנאמר שאי אפשר לעשות את זה. ומי שנמצא בבבל צריך לפדות דווקא במעות של בבל ולא בשל ארץ ישראל. עונה הגמרא, אחד מה יסקינן, כשהמלכויות מקפידות זו על זו. כלומר, כאשר אסור להכניס כסף בבלי לארץ ישראל, ואסור להכניס כסף של ארץ ישראל לבבל. ולכן מי שנמצא בבבל פודה רק במעות של בבל, ומי שפודה במעות של ארץ ישראל, רק בשל ארץ ישראל. אומרת הגמרא, אי הכי של בבל והן בבבל למייחה זו. כלומר, אם באמת יש הקפדה הרמטית של המלכויות זו על זו, ואי אפשר להביא מעות של בבל לארץ ישראל, אז באמת איך אפשר לחלל מעשר שני על מעות של בבל? הרי מה תעשה עם המעות הללו? מעות מעשר שני צריך להעלות אותם לירושלים, אבל אתה אומר שאי אפשר להעלות אותם לירושלים, כי המלכויות מקפידות זו על זו. עונה הגמרא, חזו, דזבין, והוא בהמה, הוא מסיק לירושלים. כלומר, נכון, את המעות עצמם אני לא אוכל לקחת לירושלים, אבל אני כן אוכל לקנות בהמה במעות הללו, ואת הבהמה הזו אני אעלה לירושלים. שואלת הגמרא והתניא, הרי מפורש בברייתא, התקינו שיהיו המעות, הוא מתקן כאן הבח, התקינו שיהיו כל המעות יוצאות בירושלים מפני כך. כלומר, חכמים תקנו שאפשר לחלל מעשר שני על כל מטבע שבעולם. בירושלים יש עמדות חלפני כספים של כל המטבעות מכל המדינות. כל המטבעות יוצאים בירושלים, כדי שלא משנה אם אדם בבבל או באירופה או במזרח הרחוק חילל מעות מעשר שני על אי אילו מטבעות, את המטבעות הללו יוכל להביא לירושלים. אמר רבי זרע, לא קשיא, כאן בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, כאן בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמם. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים ויד ישראל תקיפה, ירושלים ממש הופכת למרכז הסחר העולמי. מגיעים אליה מכל קצווי תבל, כמו שמבואר בירושלמי ממסכת שקלים, שמצוטט כאן בתוספות לפנינו, ובאמת מכל העולם מגיעים וכל מטבע אפשר להוציא בירושלים. אבל זה רק כאשר יד ישראל תקיפה, ואז חכמים תקנו את מה שתקנו. כאשר אין יד ישראל תקיפה ויש גבול הרמטי בין בבל לבין ארץ ישראל, אז באמת אי אפשר לחלל על מעות של שם כאשר הם כאן, או מעות כאן שהם שם, אלא מחללים בבבל על מעות שבבל, קונים בהם בהמה, ואת הבהמה הזו אחר כך מעלים לירושלים. אז לגבי ההלכה הזאת של מי שהיה עומד בבבל בארץ ישראל, בירושלמי, ועוד יותר מזה ברמב״ם שם בפרק ד' מהלכות מעשר שני, הדיון הוא האם אפשר לחלל על מעות שאינן תחת ידיך. כלומר, אדם נמצא בטבריה, המעות שלו נמצאים בבבל, והשאלה אם הוא יכול לחלל עליהם מעשר שני, מה שיוזכר תכף שוב בגמרא בדף צדיחת עמוד א'. אבל הדיון בסוגיה שלנו כאן בבבלי, כמו שהרייבד משיג בעריכות רבה על הרמב״ם שם, מהדיון שלנו משמע שהמיקום פחות משמעותי. כלומר, גם אם המעות שלי נמצאים בבבל, אני יכול לחלל עליהם מעשר שני. השאלה היא האם מדובר על מטבע שימושי או לא. כלומר, האם מדובר על מטבע שיכול לעשות עלייה או לא יכול לעשות עלייה. אז הכסף משנה שם, כאמור, פרק ד' נלחות מעשר שני, מעריך הרבה להסביר את דעת הרמב״ם, מציע שאולי הייתה לו גרסה שונה בסוגיה שלנו. אז הדיון שם של הרמב״ם והרייבד גם הוא דיון ארוך שאני לא יכול להרחיב בו עכשיו, פרק ד' הלכה י' ד' מהלכות מעשר שני, מוזמנים לעיין שם ברמב״ם, ברייבד ובמגיד משנה. על כל פנים, למסקנה, באמת מטבע הוא דווקא מטבע היוצא, דווקא מטבע שאפשר להשתמש בו, אלא אם כן אפשר להשתמש במטבע גם לפחות במקומות אחרים, כמו שראינו בתחילת דברינו הערב, שיטתו של שמואל, שאפשר לקחת את המטבע למישן ולהשתמש בו שם. ובמסגרת כל ענייני המטבעות הללו שעליהם אנחנו מדברים, עוד ברייתא אחת קצרה, שתי שורות, והפעם מילי דאגדתא. אומרת הגמרא, דף צד זין עמוד ב', תנו רבנן, איזהו מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. וזהו מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר. אז כמו שאמרתי, מי לדי אגדת, אבל בואו נפתח דווקא במי לדי הלכה. רש"י כאן מסביר שעל המטבע היה כתוב דוד ושלמה. ועל המטבע של אברהם אבינו היה כתוב זקן וזקנה. והתוספות מעירים שרש"י בדווקא פרש ככה, כי לא יכול להיות שהיה על זה מראה פני דוד או מראה פני שלמה. אסור לצור פנים של אדם. קראנו רק השבת, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אמנם יש בראשונים, בפרק השלישי, במסכת עבודה זרה, שמצאו דרכים להקל בצורות אדם שונות, כגון שיש רק פנים, בלי הגוף, או השאלה איך בדיוק המטבע בנוי. טוב, סוגיה רחבה לגבי מה מותר או אסור לייצר בפני אדם, סוגיה שכאמור מקורה במסכת עבודה זרה, ולא בסוגיה שלנו כאן. אז זה כאמור מלדי הלכה. אבל השתי שורות הללו מבקשות לבטא כנראה איזשהו רעיון, הן לגבי דוד ושלמה, הן לגבי אברהם אבינו. אז לגבי דוד ושלמה, מסתבר שהרעיון כאן בגמרא הוא רעיון די מובן ודי פשוט, שמשתקף בתפילות היום-יום, תפילות שאנחנו מזכירים מדי יום ביומו. אנחנו בתפילת העמידה מתפללים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת. כלומר, הברכה על ירושלים היא ברכה על השארת השכינה, ברכה על קדושתה של ירושלים, ובהמשך, בברכה הבאה, אנחנו גם מבקשים את צמח דוד עבדך, מהרת תצמיח וקרנות ארום בישועתך. כלומר, יש ברכה על ירושלים, ויש ברכה על השלטון המדיני, על מלכות בית דוד. אבל כמובן, מה שאמרתי לא נכון. משום שבברכת ירושלים עצמה אנחנו אומרים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנאותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכת אחים. השראת השכינה בירושלים, כבר בברכת בוני ירושלים, לא בברכת הצמח דוד עבדך מהרה תצמיח. השראת השכינה בירושלים תבוא רק עם החזרת מלכות בית דוד למקומה. עם העצמאות המדינית, עם העצמאות השלטונית. וזו בעצם הסגולה המיוחדת של ירושלים. השראת השכינה על כנסת ישראל לא יכולה להיות מנותקת מחיי מעשה, מחיי חברה, ממדינה פעילה, אלא הדברים קשורים ואחוזים זה בזה, הדברים הם שני צדדים של אותה המטבע. כפשוטו וכמדרשו. ולכן על מטבע של ירושלים כתוב דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש, לא ירושלים עיר הבירה, ירושלים עיר הקודש מן הצד השני. כי כל קדושתה של ירושלים וכל השראת השכינה בירושלים הם דווקא מכוח העובדה שיש מלכות דוד ושלמה בירושלים. אז זה כנראה המסר, כמו שאמרתי, שני צדדים של אותה מטבע של ירושלים. המטבע של אברהם אבינו, כאן כבר באמת כנראה צריך להתאמץ טיפ טיפה יותר כדי להבין אז מה בדיוק המשמעות של העניין הזה. אז ראשית, עצם העובדה שאברהם אבינו נזקק למטבע, מלמדת כנראה על ההנהגה המדינית. כלומר, אברהם היה לא רק מייסד איזושהי שושלת רוחנית, אלא אברהם גם נתפס כמנהיג, אפילו כמנהיג אזורי, אחרי מלחמת המלכים. אז התוספות כאן מצטטים מן המדרש שאברהם אבינו יצא לו מוניטין. הפירוש הפשוט שהוא היה כל כך חשוב שהטביע מטבע, כלומר מוניטין הכוונה מטבע, מן המילה הלטינית הזאת מוניטין כמובן נגזרת המילה money באנגלית. אלא שבעברית שלנו הביטוי יצא לו מוניטין כבר שכח את המטבע. כשאתה אומר על מישהו שיש לו מוניטין טוב, אז זה לא אומר שהוא מטביע מטבעות, אלא זה הופכת למילה נרדפת, להצלחה, לשם טוב. במקור הדברים במדרש רמב"ם, מה שהתוספות כאן מצטטים בקצרה, באמת מדובר על זה שהיו מטבעות גם ליהושע ודוד המלך ומרדכי היהודי. כלומר, כל אדם, שוב, משחק מילים, כל אדם שהטביע חותם, גם הטביע מטבע, וברור שהדבר הזה נכון גם לגבי אברהם אבינו. אלא שלגבי האופי של המטבע הזה, המטבע המיוחד לאברהם אבינו, זקן וזקנה מצד אחד, בחור ובתולה מצד אחר, בעניין הזה באמת יש להתלבט, ונראה שהדברים קצת אפופי סוד. המערשה בחידושי אגדות כאן כותב, ונראה לפרש כולם על שם הנס, שאחר שנעשו זקנים, כמו שאמרה שרה ואדוני זקן, ואני זקנתי, חזרו לימי נעורים, דהיינו שנעשו הם בחור ובתולה, כמו שכתוב אחרי בלותי הייתה לי עדנה. ואם כך, המטבע המיוחד לאברהם אבינו, מבטא, אני חייב שנייה אחת לעצור רק ולאמר משהו ואמר מוסגר לגמרי, המילה מטבע, לפי כללי האקדמיה ללשון עברית, יכולה להיות גם זכר וגם נקבה. עכשיו, יש כאן באמת בלבול גדול. אני מאוד מאוד מתאמץ בשיעורים הללו שאני מקליט כל ערב, לדבר בעברית תקינה. העניין הוא שבמטבע זה באמת מאוד מסובך. כלומר, אפשר להגיד מטבע אחת, ואפשר להגיד מטבע אחד. בדרך כלל הלשון היא זכר, כלומר, בדרך כלל, אבל על פי כללי האקדמיה, מטבע בהחלט יכולה להיות גם נקבה. אז אני יודע שחלק מן השומעים של השיעור הזה, הרבה פעמים מאוד חשוב להם הדיוק בעברית, אבל הערב זה קשה, גם עם המטבע וגם עם המעות, האם הם בזכר או בנקבה, אתגר, אני מתנצל, סגור סוגריים. כאמור, המטבע מסביר המערשה, שהמטבע של אברהם אבינו, מבטא את הנס הגדול, את אירוע השיא בחייהם של אברהם ושרה, שאחרי בלותי הייתה לי עדנה, ולכן בחור ובתולה מצד אחד, וזקן וזקנה מן הצד השני. ברור שלדבר הזה יכולה להיות גם משמעות רעיונית, ראיתי במדור דף על הדף כאן שמסבירים שזה היה דרכו של אברהם אבינו עליו השלום, שאף בהגיעו לימי הזקנה, ימים שאין בהם חפץ, עזר כגיבור חלציו ובמרץ אלומים רץ כצבי לעשות רצון קונו, והיינו זקן וזקנה מצד אחד מצנת שנות ימיו, אבל בחור ובתולה התנהג כבחור ובתולה בזריזות וחריצות, וזהו גם הכוונה, ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל, שגם במיטב שנותיו היה לו המעלות של שנות הבחרות. כלומר, באברהם אבינו יש איזושהי תכונת נאורים, איזושהי רעננות נאורים, שזה שאברהם ושרה חזרו לצעירותם, חזרו לנערותם והולידו את יצחק. הדבר הזה באמת מבטא איזושהי תכונה פנימית. ההשלמה לעניין הזה מצויה בסוגיה בבר מציע, בדף פי זין, שדורשת בעריכות את כל פרשיית אברהם ושרה זקנים באים בימים, ומחדשת, כך נאמר שם בגמרא בבר מציע, שעד אברהם לא הייתה זקנה בעולם. אז במפרשים שם יש דעות שונות, איך אפשר לומר שלא הייתה זקנה, הרי בדורות שלפני אברהם אנשים חיו 900 שנה ויותר, אז במפרשים שם יש כמובן דעות להסביר באופן רעיוני ורוחני מה המשמעות של הזקנה שנתחדשה באברהם, וכנראה שבאברהם באמת היה החיבור המיוחד הזה בין הזקן של זקנה חוכמה וכבר נתיישב ולמד וכולי, לבין אותה רעננות נעורים של אחרי בלותי הייתה לי עדנה. טוב, את כל זה אמרנו לפי פירושו של המהרש"א, אלא שהמהרש"א אומר את דבריו כדי לחלוק על רש"י. ורש"י כאן לפנינו כותב, בחור ובתולה יצחק ורבקה, זקן וזקנה אברהם ושרה. כלומר, לפי רש"י, המטבע מבטא את ייסוד השושלת, את ייסוד בית אברהם, את העובדה שנוצרה כאן משפחה חדשה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, אברהם אבינו בעצם על המטבע שלו, מה שמייחד את המטבע של אברהם אבינו, זה שהוא מבין שהוא ממש ממש לא סוף פסוק. שהוא מבין שאחריו עוד עתידים לבוא יצחק ורבקה, ולרעיון הזה ולדרך הזו בהחלט יש המשכיות. אז כשפתחתי שם בדף על הדף לעיין איך הם מסבירים את האגדתא הזאת, אז יש שם רעיון נוסף שבהחלט מתחבר אל הפירוש הזה ברש"י, וכך הם כותבים שם שעם ישראל זרע אברהם, אב שנזדקנו מחמת הגלויות והסבל והתלאה שעוברים עליהם, שהם זקן וזקנה מצד זה, מכל מקום בחור ובתולה מצד זה, יתגברו באחרית הימים בתעצומות עוז ובמרץ נעורים כבחור ובתולה. כלומר, שעם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ובמטבע של אברהם ושרה תמיד מבינים שרק תהפוך את המטבע ותראה שאתה מגיע לדור ההמשך. ותראה שהשושלת הזו אכן הולכת ונמשכת, ואם כן שני פירושים, שני ביאורים למטבע של אברהם, או מצד סיפור חייהם של אברהם ושרה עצמם, השילוב בין זקנה לבין נעורים, או השילוב בין הדור הראשון, דור ההורים, אל דור הילדים. אז זה אם כן המטבע של ירושלים והמטבע של אברהם אבינו. ומכאן לשאלה נוספת בהלכות מטבעות, והפעם, ואיך אפשר בדיון שכזה, בלי הלכה אחת שקשורה להלכות ריבית. אומרת הגמרא, צד יזיין עמוד ב' למטה, בא מיני רבא מרב חיסדא, המלווה את חברו על המטבע, והוסיפו עליו. עד עכשיו דיברנו על מטבעות שנפסלו, על מטבעות שאי אפשר להשתמש מהם, עכשיו, שמחה וססון, קרה בדיוק ההפך. אדם מלווה לחברו 100 דולר, אבל הוסיפו עליו, ערך המטבע עלה מאוד. מה צריך לעשות? אמר לו, נותן לו מטבע, יוצא באותה שעה. כלומר, כאן אין שאלה. הוא הלווה לו 100 דולר, ויחזיר לו 100 דולר. לא, אבל בינתיים ערך המטבע עלה מאוד, אז מה? הוא נותן מה שהוא קיבל. הלוו לו 100, והוא מחזיר 100, אף על פי שבינתיים ערך המטבע עלה. אמר לי, ואפילו כינפיה? כלומר, אפילו הוסיפו על המטבע כשיעור שהוא שיעור משמעותי? אמר לי, אין. אמר לי, אפילו כתרתיע, אז אין לי ביאור מדויק למילים נפיה ותרתיע. נפיה בפשטות בארמית זה נפה. כלומר, הוסיפו עליהם כמו שיעור מסוים, או כמו השיעור של תרתיע, שהוא ממש שיעור של רבע הקו, או במילים אחרות, הגדילו מאוד את המטבעות. אני הלוויתי לך 10 דינרים בבליים, אלא שבינתיים הדינרים הבבליים גדלו. אז נתתי לך 10, ואתה מחזיר לי 10. אבל אפילו אם הם גדלו באופן משמעותי, עדיין מחזיר לו אותו דבר, אמר לי, אין, אין פה שום בעיה, מצד הלכות ריבית. נתן 10, הוא מחזיר 10. עכשיו שואלת הגמרא שאלה עמוקה בעולם הכלכלה. רגע, רגע, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? נתן 10 ומחזיר 10. והכזיילין פיירי. כלומר, מה זה בעצם מטבע? מה זה בעצם כסף? מה יש לי לעשות עם כסף? שום דבר. כסף נועד כדי שאני אוכל לקנות פירות. כלומר, אם כאשר אני נתתי לך את ההלוואה, בתמורה ל10 דינרים היה אפשר לקנות קילו של פירות, עכשיו בתמורה ל10 דינרים זיילין פרי, עכשיו בתמורה ל10 דינרים אפשר לקנות 2 קילו של פירות, כי המטבעות גדלו. אז איך אתה יכול להגיד שלא, אין פה שום בעיה של ריבית? הלווה לו 10, הוא מחזיר לו 10, לא נכון. כי אם תחמת את מה שהוא הלווה לו ואת מה שהוא מחזיר לו, אז הוא הלווה לו שווה ערך לקילו אחד של תפוחים, והוא מחזיר לו 2 קילו של תפוחים, כי זיילין פרי. אמר רב אשי, צריך לחלק. חזינה, צריך לבדוק. אם מחמת טיב עזיל, מנקינן לי. אבל צדיחת עמוד א', ואם מחמת תר אזיל, לא מנקין עלי. וזה מאוד מעניין. הגמרא מתארת שני סוגים של הוזלה. יש הוזלה שנובעת מהתחזקות המטבע, ויש הוזלה שנובעת מירידת המחיר של הפירות. במילים אחרות, יש כאן חקירה כלכלית. האם כאשר השוק רווי בפירות והמחירים ירדו, האם זה אומר שהכסף שווה יותר? כי אם עד עכשיו יכולתי לקנות קילו אחד בתמורה לעשרה שקלים, עכשיו אני כבר יכול לקנות שני קילו. כלומר, הכסף יותר חזק, כי כל כסף קונה יותר פירות. או לחילופין, זה לא אומר שהכסף יותר חזק, אלא זה אומר שהפירות שווים פחות. ולכן אפשר לקנות יותר פירות באותו סכום כסף. עכשיו, כמובן, יש כאן קצת משחק מילים, כי המשמעות היא בדיוק אותה משמעות. אפשר לקבל יותר פירות. זה יכול להיות בגלל שהכסף שווה יותר, או בגלל שהפירות שווים פחות. ובכל זאת הגמרא מסבירה שבדיוק בזה תלוי איסור ריבית. וכך באמת פוסק הרמב"ם פרק ד' מלכות מלווה ולווה, כותב הרמב"ם, אם הוזלו הפירות מחמת התוספת, כלומר מחמת התחזקות המטבע, אז מנקה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כלשהו. כי אם באמת המטבע התחזק, אז מה שהוא הלווה לו זה לא מה שהוא מחזיר. הוא הלווה לו מטבע חלש יותר ועכשיו מקבל מטבע חזק יותר, אז בתוספת הזאת של המטבע יש בעיה של ריבית. אבל אומר הרמב״ם, ואם לא הוזלו מחמת התוספת, אינו מלקה לו, אלא נותן לו ממטבע, יוצא באותה שעה. כלומר, אם באמת זה שאני הלוויתי לו 10 שקלים, ואז המחיר של הפירות היה גבוה, וכשהוא מחזיר לי 10 שקלים, המחיר של הפירות נמוך, אז אפשר לקנות יותר פירות, אז מה? אבל הכסף שאני הלוויתי, זה בדיוק הכסף שמתקבל בחזרה. אז זו בעצם ההבחנה של הגמרא כאמור, בין סוגים שונים. עכשיו שוב אני אומר, יש כאן, בכוונה השתמשתי בביטוי חקירה כלכלית, אז אני הדיוט גמור בעולם הכלכלה, אבל לפחות מבחינה קונספטואלית אפשר להבין את הדברים בשתי הצורות. אפשר להבין שהכסף שווה יותר, או שהפירות שווים פחות. אלא שאני כל הזמן מדבר על העניין של התחזקות המטבע, התחזקות המטבע, ואנחנו מכירים גם בעולם הכלכלי שלנו שמטבע יכול להתחזק. מטבע יכול להיות שווה יותר, וזה תלוי לכל התנודות הכלכליות בשווקים המדיניים, הבינלאומיים, מה היחס בין הדולר לאירו לכל מדינה במטבע שהיא משתמשת. אבל בעצם אומרת הגמרא, לא לא לא, העניין כאן של שוני המטבע לא קשור רק לזה שהמטבע התחזק והוא שווה יותר. אומרת הגמרא צדיחת עמוד א', והכשבח לעניין נסח, כלומר תוספת על המטבע היא תוספת כפשוט. כלומר, אני הלוויתי לו 10 דינרים בבליים, כאשר דינר בבלי הוא 10 גרם של כסף או של נחושת, ועכשיו שהמטבע גדל, הכוונה שהוא מכיל יותר מתכת, ולכן סוף כל סוף יש כאן שבח לעניין הנסחה, לעניין המתכת. ובאמת במשך אלפי שנים הכסף היה כסף. אז נכון, הוא לא בהכרח היה מכסף, יכול להיות שהיה מזהב, יכול להיות שהיה מנחושת, אבל הרעיון הוא שכאשר אני נותן למישהו מטבע, ובכלל כל העולם הכלכלי היה מבוסס בעצם על שווי המתכות. עוד בעת החדשה העוצמה הכלכלית של מדינות נמדדה בזהב. בשאלה כמה זהב יש למדינה, וכל מדינה הייתה יכולה להנפיק שטרות, או אפילו שטרי חוב, בהתאם לכמות הזהב שיש לה. כמובן, בעידן המודרני אין כך פני הדברים, והעוצמה הכלכלית לא בהכרח תלויה במתכת או בזהב, אלא בעניינים מופשטים יותר, וכל זה עוד בלי לומר אף מילה על ביטקוין ועל דברים דומים. יש להעריך, אבל באמת, כמו שאמרתי, אני באמת רואה את עצמי כהדיוט גמור בנושאים הללו. על כל פנים, אומרת הגמרא, סוף כל סוף, אם המטבע פשוט טכנית גדל, הוא מכיל יותר גרם של מתכת, אז איך אתה יכול לומר שהוא הלווה לו 10 דינרים, והוא מחזיר לו 10 דינרים? לא, אבל הוא הלווה לו 10 דינרים, כשמשקל כל דינר היה 10 גרם כסף, ועכשיו כשהוא מחזיר לו זה 12 או 13 או 20 גרם, וזה ודאי יכול להיות בעיה של ריבית. לכן אני קורא שור, אומרת הגמרא תפצדיחת עמוד א', והקשבח לעניין נסחה. אלא אומרת הגמרא, כי הדר רב פאפה ורבונה בדר רב יהושע, עבדי עובדה, בזוזי דאגרדמיס טייעה. טייעה היה סוחר, אגרדמיס זה היה שמו, ובאמת כאשר הם נתקלו הלכה למעשה במקרה כזה, כלומר שראובן הלווה לשמעון 10 דינרים, ואז שמעון רוצה להחזיר לו, אבל בינתיים הדינרים גדלו, אז הלכו לאותו סוחר מיומן, כי הוא החזיק גם מטבעות עתיקים וישנים, ועשו השוואה בין המטבע בזמן ההלוואה לבין המטבע בזמן הפיראון, ופסק ההלכה היה עד 10 בתמניה. אז התוספות כאן מציינים מחלוקת בין רש"י לבין רבנו חננאל, איך להבין את הפירוש הזה, אבל יסודו של דבר הוא שמדובר על שוני של עד 20%. כך באמת כותב הרמב״ם בהמשך דבריו שם פרק ד' מהלכות מלווה ולווה, כותב שם הרמב״ם, ואם לא הוזנו מחמת התוספת אינו מנקה לו, אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה. כלומר, אם המטבעות גדלו, בהם משתמשים. אלא שאומר הרמב״ם, באמת דברים אמורים, ושהוסיפו עליו עד חמישיתיו, כגון שהיה משקלו 4, ועשו הוא 5. אבל אם הוסיפו לו יותר על חמישיתו, מנקה לו כל התוספת, אף על פי שלא הוזלו הפירות. עכשיו, שלא נתבלבל. בהלכות איסור ריבית, ריבית קיימת אפילו בכלשהו. כלומר, גם בהרבה הרבה פחות מ-20% אסור לקחת ריבית. אלא שמה שהגמרא כאן מבינה בעצם זה שאין בעיה של ריבית. הוא הלווה לו 10, הוא מחזיר לו 10. הבעיה שעכשיו 10 זוז נהיו יותר גדולים. פה עד 20%, עד 10 בתמניה, 8 מתוך 10, עד הדבר הזה זה, השוני הוא עוד לא עד כדי כך גדול. הוא לא עד כדי כך דרמטי. ולכן אין כאן בעיה של ריבית. אבל שוב, אילו היה מדובר על ריבית קצוצה, זה לא משנה, גם ריבית של 1% ולא רק של 20%, גם היא אסורה מדאורייתא. אבל שוב, זה לא המקרה כאן. כאן אנחנו מדברים על שוני בערך המטבע, ולכן עד 20% חכמים אכן הקלו. סוגיות בהלכות ריבית ידועות כסוגיות מורכבות, עוד נגיע בעזרת השם במציאה לפרק איזה ונשך המפורסם, אבל הנה הייתה לנו כאן טעימה מסוימת. נסיים בעוד זווית אחת של דיני מטבעות שמחזירה אותנו לדיני נזיקין. בסוגיה הבאה יש שני שלבים, אבל להיות שכבר קצת נתארחו הדברים, אז נסתפק ונראה עכשיו רק את החלק הראשון של הסוגיה. אומרת הגמרא דף צדיק ח' עמוד א', אמר רבא, הזורק מטבע של חברו לים הגדול פטור. מאוד מפתיע, אין לך מזיק גדול מזה. אדם לקח מטבע וזרק אותו לים, אז ברור שהוא הזיק את פלוני, לקח לו את המטבע וזרק לים. ובכל זאת אומר רבא שפטור. סביר רבא, מה הייתה אמר? אמר, המנח כמח. היא באה, היא צ'קלה. מה אני עשיתי? המטבע שלך, לא לקחתי אותו אליי הביתה. בבקשה, הוא בתוך המים, תלך ותוציא אותו. כמובן, טענה מאוד מאוד משונה. איך אני אוציא אותו? איך אני אמצא את המטבע שזרקת לתוך המים? ולכן מזדרזת הגמרא להסביר, והנה מילי בצלולין דקחזילי. כלומר, זרק אותו למים צלולים, שאתה יכול לראות איפה המטבע. אבל עכורין דלא קחזילי, לא. עכשיו התוספות כאן באמת מדגישים שאחורים צלולים לאו בדווקא, אלא כל השאלה היא האם יש נגישות אל המטבע. כותבים כאן תוספות, אחורים וצלולים לאו דווקא, אלא אפילו אחורים אם מצא בר אמורה למשקלינו אבו כצלולים, ואפילו צלולים אבל לא מצא למשקלינו חייב. כלומר שוב, השאלה אם יש אפשרות מעשית, אם כי בטרחה מסוימת צריך לזכור את שירותיו של איזשהו צוללן מוסמך להגיע אל המטבע. ואם באמת אפשר להגיע אליו, אז בעצם אין כאן נזק, לא לקחתי לך שום דבר, הנה המטבע שלך שם, תלך ותוציא אותו. אלא שאפשר לכאורה היה לחייב על עצם הצורך להוציא כסף על סחירות של צוללן. אני לא צוללן מקצועי, אז אני צריך לזכור איש מקצוע שילך ויוציא לי את זה. מסביר כאן רש"י, ואם משום דבאי למי תבזוזה לבר המורה, למי שת ולמישקלה, כלומר שמא תאמר שנחייב את זה שזרק את המטבע על הים על עצם זה שגרם לחברו צורך להוציא עכשיו ממון, אומר רש"י גרמה הוא שגורם להפסידו אותו שכר וגרמה בנזיקין פטור. כלומר סוף כל סוף הסבתי לך נזק, הנזק הוא שאתה עכשיו צריך לזכור איש מקצוע מכספך כדי להוציא את המטבע שטבע בים, אבל הנזק הזה הוא נזק בגרם. אז אם המטבע היה נעלם ונאבד ואין אפשרות להוציא אותו, טוב, אז זה מזי גמור או גזלן גמור, כי לקחתי לך מטבע והוא נעלם. אבל אם אתה יכול להוציא אותו, אז זה כבר רק גרמה בנזיקין, אלה דבריו של רבא. הריף כאן סבור שכל דברי רבא נאמרו רק למען דלא דין דינה דגרמי. כלומר, הטענה שהיות והמים צלולים ויש נגישות למטבע וכולי, הרי זה כאילו בכלל לא היה כאן נזק. אומר הריף, זה נכון רק אם לא דנים דינה דגרמי, אבל אם דנים דינה דגרמי, ברור שאפשר לחייב. באמת להלכה, רמב"ם השולחן ערוך שדנים דינה דגרמי, קובעים שמי שזורק מטבע של חברו לים הגדול חייב, בניגוד למה שרבא אומר. אז כדי להבין יותר את טענת הריף, צריך להרחיב יותר בדינה דגרמי, כאמור את זה בעזרת השם נעשה מחר. אבל רק עוד משפט אחד, אומרת הגמרא, שוב, היות שדברי רבא באמת נראים מחודשים, אומרת הגמרא שיש עוד תנאי בפטור הזה של רבא, בחידוש הזה שמי שזרק מטבע של חברו לא חייב לשלם, אומרת הגמרא, והנה מילי דעדיי אדויי. אבל שקלי בידי מגזל גזלי והשווה באי מעבד. כלומר, אם בא מישהו ולקח את המטבע של חברו במו ידיו והשליך אותו לים, ברור שהוא חייב. כי ברגע שהוא לקח לחברו את המטבע, אז הוא גזל אותו. והתחייב באחריות מלאה. אבל אם עד יעדו יעיל, ורש"י כאן מסביר, הוא לא משך אותו ביד, אלא רק גרם את הנפילה שלו, בלי להגביה אותו, אז הוא בעצם לא גזלן. אז, כמו שאמרתי מקודם, לכאורה אפשר לחייב אותו מדיני נזיקין, לא מדיני גזלן. וממילא אומר רבא שבמצב כזה הוא פטור. אז התוספות כאן משווים את זה בעריכות להגבהה בתחומים הלכתיים אחרים, הגבהה בקניינים, אפילו הגבהה בשילוח הקן, יש כאן בדברי תוספות. אבל הנקודה העקרונית של עד יעדו יעי, זה שבעצם אותו אדם שלקח את המטבע לחברו, לא הרים אותו בשום שלב. ולכן, במצב כזה, הוא לא נחשב כגזלן או כמזיק, אלא לכל היותר כמזיק בגרם. טוב, אבל הנקודה העקרונית בדברי רבא היא, שבאמת כאשר המטבע בים, אני לא עשיתי שום דבר, הנה, המטבע הוא כאן, ולך ותיקח אותו. ועל זה חוזרת הגמרא שוב למעשר שני ואומרת, מי תברבה, אין מחללים על מעות שאינן ברשותו. מקודם, בצד זין עמוד ב', דיברנו לא לחלל על מעות שהם לא יוצאים, מעות שאי אפשר להשתמש בהם. כאן מגיעה הגמרא למעות שאינן ברשותו. כיצד? היו לו מעות בקיסטרה או בהר המלך, כלומר מקומות סגורים ומסוגרים, כל מיני ערים רחוקות שאף אחד לא יכול להגיע אליהם. או שנפל כיסו לים הגדול, אין מחללים. אתה לא יכול לחלל מעשר שני על מעות שלא נמצאים בידיך. על מעות שלא תחת ידיך, שזה בין שהיו בהר המלך מקום שאי אפשר להגיע אליו, בין שנפלו לתוך הים הגדול. אז הנה מפורש כאן שכסף בתוך הים הוא לא כסף. אי אפשר לחלל עליו. אמר רבא, שני לעניין מעשר, דבאינן מצוי בידיך. דרחמנא אמר, וצרתה הכסף בידיך וליק. אז כמו שהזכרנו מקודם, כאן מפורש בגמרא, מה שרשי כבר הזכיר בצד יזיין עמוד ב', שבהלכות מעשר שני יש דרישה נוספת. בעצם, הלוקח לחברו מטבע וזורק אותו לים הגדול, בעצם לא גזל אותו, בעצם לא הזיק אותו, כי הנה, תביא צוללן ותלך ותוציא אותו משם, ובכל זאת, כל עוד לא הגיע אותו צוללן, לחלל מעשר שני אי אפשר. כי כדי לחלל מעשר שני צריך שהכסף ממש יהיה בידיך, וזה באמת לא מתקיים. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, מחר בעזרת השם נשלים את החידוש הבא של רבא, שבעצם מעמיד אותנו על המושג העקרוני הזה של דינא דגרמי. ערב טוב לכולם.